ברשות הרב, קהל קדוש, וכל בית ישראל יפקו את השרפה אשר שרף אדוני. אבונותינו הרבים, לפני יומיים הסתלק עטרת ראשנו, נזר תפארתנו, גאון גדול שלא היה כמוהו שנים רבות מאוד. מפני שתדעו רבותיי, הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. והצדיקים שיש לו, באוצר שלו, של הקדוש ברוך הוא, כל צדיק, בדרך כלל, הוא שייך לאיזה ענף מסוים בתורה או בעבודת השם. יש צדיק שהוא גדול בתלמוד, בקיא בתלמוד, מפרש את התלמוד, יודע את התלמוד, שזה הש"ס, בבלי, בירושלמי. יש צדיק שהוא בקיא בפוסקים, יודע רמב"ם, טור, שולחן ערוך. ויש שהוא גדול בדרש, בקיא במדרשים. יש גדול בקבלה, ויש גדול במוסר. יש שזכה להיות בעל מתק שפתיים ולשון לימודים, מרוץ הדיבור, יודע לדבר בשפתותיו, מפיקים, נופת, צופים. יש צדיק שתפקידו, וזו המעלה שלו, שהוא רב קהילתי, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. יש דרשן גדול, יש מפיץ תורה. יש שמברך את עם ישראל תמיד. ויש מנהיג שהולך לפני המחנה, אבל הוא לא מתעסק בשאר הדברים. ויש מחבר ספרים, וכל אחד זה מקצוע בפני עצמו. אבל שיבואו כל הדברים הללו כולם, ועוד הרבה הרבה יותר מזה, בתוך אדם אחד, זה אדם אחד שממלא תפקיד של 1,000 רבנים. אם תביאו כעת 1,000 רבנים, תשימו בכף מוזניים, והוא בכף מוזניים אחת, מכריע הוא את כולם. כמו שאמר רבי אליעזר על רבי אלעזר בן ערך, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, רבי אלעזר בכף שנייה, מכריע הוא את כולם. זה היה מורנו ורבנו. ותדעו, חסרנו חיסרון גדול, גדול, גדול. אנחנו צריכים לבכות. הבכי הוא שלנו. הוא נסע למנוחות. הוא עבד את השם יומם ולילה, עסק בתורה, באהבה, במסירות נפש. אני אספר לכם, לילה אחד, ליל שבת, הייתי איתו. גמרנו את הסעודה, וכל הסעודה דברי תורה. וכל רגע איזה שאלה והלכה, אולי 32 שאלות היו לי אותו יום, אחד אחרי השני, והרב פותר את כולם. לפעמים שותק, חושב, ועונה ומשיב. ונושא ונותן בתורה. אחר כך נהיה סביבות 9:30 בלילה, הרב פרש למקום הלימודים שלו, ישב ללמוד, אנחנו היינו, אני וחתנו, ניבדל לחיים, והיה גם החתן שלנו, ישבנו ללמוד יחד בינינו. ולא הרגשנו, הזמן עבר, הגיע 10:20, 10:30, אני רואה את הרב פוסע במסדרון, הולך לחדר שינה שלו. טוב, אז אמרנו לו, יפה, אנחנו לא נפריע, כי את הרב צריך לישון. הסכמנו, כל אחד הלך לפינה שלו, ואני ישבתי ללמוד קצת, אמרתי, נלמד, לא, היה התרגשות, אני נמצא בתוך הבית של הרב, ספרייה ענקית, יש פה הרבה ספרים. עכשיו זה קצת ללמוד. והנה ב-11:20 הרב חזר למקום שלו. כלומר, לא ישן בכלל. ונשאר ער, אני עקבתי אחריו, עד הבוקר, עד התפילה ב7:00. לא תגיד לו נתפלים בנץ, עד שאנשים כולם ישנים, אוכלים עוגות ושותים ובאים, והוא לא טעם מאומה. שאלתי את הרב, אחר כך אמרתי לו, הרב, למה? הרב מעמיס על עצמו, זה שינה, זה... אמר לי, מה אתה מדבר, בן ציון? ליל שבת זה הלילה היחידה בשבוע שאני יכול ללמוד בתורה, שאין לי הפרעות, שאין לי טלפונים, אני לא צריך לכתוב, ולא מטרידים אותי מפה או משם, ולא באים אליי עסקנים, ולא באים אליי כל מיני אנשים. יש לי שקט, זה לילה יחידה. לא אנצל אותה ללמוד תורה? אם לא אלמד תורה, אני אהיה עם הארץ. זה המילים שלו. ועוד פעם היה מעשה פה, לפני 30 שנה, ביקשתי ממנו החכם צבי, עליו השלום, אביו של רבי יצחק, שיבדל לחיים טובים. אמר לי, אולי הרב יבוא, כי הרב היה פה פעם, בשיעור הזה. השתתף פעם אחת. אחרי איזה שנה, לקראת ל"ג לעומר, אמרתי לו לרב, הרב אולי בחולון כדאי לבוא לחזק אותם. אמר לי, בן ציון, אני יודע שאתה אוהב אותי. לך אני יכול לדבר, אחרים לא. תדע, אם אני אתחיל ללכת לכל מקום, אני אתבטל מתורה, ואם אני לא אמד תורה, אני אעם הארץ. אמרתי, אם גדול כזה, שמי שלומד את ספרו, יביע עומר לבד, תיקח עמוד אחד. כמה תורה יש שם? אמר פעם הגאון רבי יצחק וייס, גדול העולם היה, רבי יצחק יוסף וייס, בעל מנחת יצחק, גאון אדיר, הוא היה רב במנצ'סטר, ליד לונדון, והביא אותו משם לכאן, אדמור מסטמר בזמנו רב יואל, הביא אותו לירושלים, להיות רב של ירושלים. הוא היה אב בית דין של העדה החרדית, ואהבו אותו כל העולם. הוא אמר פעם, אם יגידו לי פעם, שאני אלך לאיזה אי, או לים, או למדבר, ויגידו לי, אין לך רשות לקחת איתך כלום, רק ספר אחד, תבחר ספר אחד מהארון ספרים, אותו תיקח ותלך, אני אקח את הספר יביע עומר, כי הוא כולל את כל התורה כולה. שם התורה נביאים כתובים, שם מפרשים של התורה, יש שם זוהר, יש שם גמרא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, יש שם ראשונים, יש שם פסקי הגאונים. אין דבר שאין שם. זה אמת. זה לא דברי גוזמה שאומרים לפעמים לכבוד איזה מישהו. רבותיי, וזה אדם שחי בדורנו. ובעוונות הרבים נלקח מאיתנו. ועכשיו אנחנו חסרנו, חסרנו, חסרנו. מה כתוב? הרב חידם מביא על הפרשה, זה פרשת השבוע. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו ואמר לו, לך לך מארצך. אבל הזוהר דורש את זה על האדם עצמו, שמגיע זמנו ללכת מהעולם. אברהם זה הנשמה, אב ורם. היא האבא, והיא הרם, היא מחליטה מה יהיה, מה תעשה, מה לא תעשה. ואילו שרה, זה הגוף. כך אומר הזוהר במדרש הנעלם. שרה זה הגוף, היא שוררת. שוררת, לשון מסתררת. היא מחליטה, אתה רעב, אתה צמא, אתה עייף. אתה צריך לנוח, אתה צריך לשבת, אתה צריך לקום, צריך לעמוד. היא מחליטה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, תצא מהעולם הזה. וגם ממולדתך, זה כל העניינים, התולדה, מהמשפחה, ומבית אביך. כלומר, זה בית של הקדוש ברוך הוא, שהוא שלח אותך לכאן, לזמן קצוב. לאן? אל הארץ, אומר, זה העולם הבא, אשר אראך, שעתיד לראות אותה. מה זה אראך? איך צדיק נפטר, תדעו? איך נפטר? איך יכול להיות שהוא ייפטר? הרי הצדיקים אוהבים, לא שהם אוהבים את העולם הזה, אוהבים את החיים פה לנצל עוד רגע בעבודת השם. עוד רגע בלימוד תורה. למה מחללים שבת על אדם שהוא בפיקוח נפש? חלל עליו שבת אחת, שישמור שבתות הרבה, אומר, המפרשים אומרים, מה זה שבתות הרבה? ככה רמב"ן נחמני הביא, הרמב"ן הביא את זה ביביע עומר. אין הכוונה עוד שבת ועוד שבת ועוד שבת, ואם הרופא אומר הוא יחיה עד יום שלישי, אז לא תחלל עליו את השבת? נחלל, אפילו בשביל שעה נחלל עליו את השבת. אומר שבתות הרבה זה מצוות הרבה. הוא יגיד עוד אמן, הוא יגיד עוד ברוך השם המבורך לעולם ועד. הוא ישמע עוד דבר תורה אחד, קנה את עולמו. אז זה פירוש של הארץ אשר העיקר. איך צדיקים נפטרים? הם אוהבים את העולם. למה? הם רוצים לחיות פה ולעשות עוד מצוות. כבר כתב הגאון רבני יוסף חיים על התפילה שיש לפני ספר תהילים, שקוראים ספר תהילים. אז שמה אומרים, יש בתפילה הקדומה, כתוב, ואל תיקחנו העולם הזה קודם אלות שנותנו, 70 שנה או 80 שנה, הרבה זוכרים אומר, לא, אל תגיד כך. מה זה 70-80? אנחנו רוצים לחיות יותר. של מה לחיות יותר? של לאכול פיצה? או מלווח? לא. של ללמוד עוד תורה, להניח עוד יום תפילין. עוד שבת לשמור, עוד כיפור לצום. זו הבקשה של הצדיקים. אז איך צדיק נפטר מהעולם? כך אומר הזוהר. הוא לא רוצה לצאת. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תניח אותי פה, אני רוצה לקיים מצוות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אבל הגיע הזמן שלו. או, חס ושלום, זה מה שקרה לנו כעת. שיש אבונות בדור, וצריך הצדיק לכפר על הדור. אז הוא הלך כפרה עלינו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לרצות אותו, או במילה קצת יותר חריפה, סליחה, לפתות אותו לצאת. מראה לו את אור השכינה. והוא ראה את אור השכינה, שנדבק. לא יכול. זה אור כזה מושך, ואומר הזוהר, זה כמו אבן השואבת, כמו מגנט. מיד נשמתו יוצאת ונדבקת בשכינה. זו הסיבה שאומרים בשעת פטירה, שמה ישראל? למה? שם אחד. נהיה אחדות שהצדיק, הנשמה שלו והשכינה, התחברו יחד. זה דבר אחד. דבר נוסף ואר לכם, אל הארץ אשר אראך. ידוע בזוהר מה שהזוהר כותב, נורא נוראות, זה לבכות. שכל אדם לפני פטירתו ב-30 יום, מכריזים ברקיע. אני בעוונותיי הרבים הייתי אצלו ליד מיטתו בליל הושענא רבה. פללתי שם. ממש ליד המיטה נגעתי ביד ימינו. העוונות הרבים. מי שהיה לו עיניים לראות ידע שהמצב מאוד קשה. אבל קיווינו, אולי, 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 יישאר. מנעילה של כיפור. אמרתי בבית הכנסת, רבותיי, בבקשה, זה שנה גורלית. בבקשה, תתפללו על מרן. לא רציתי להוסיף עוד. כי אתה רואה שהמצב לא טוב. אז מה קורה אז? מודיעים ברקיע שהצדיק עומד לבוא. ובגן עדן, כך אומר רבי שמעון, כל הצדיקים שם שמחים. למה הם שמחים? כי לכבודו מדליקים אורות נוספים. לכבודו נוטעים עצים עם פרחים יפהפיים. לכבודו מגלים להם הרבה סודות. מחליפים את השטיחים. אני אומר משלים של העולם הזה, שוודאי שם זה לא שטיח ולא זה, אבל זה לסבר את האוזן. ממנה כל הצדיקים שם נהנים. ואז הם יוצאים לקראתו לקבל את פניו. לעומת זאת אומר רבי שמעון, שרשע עומד למות, מכריזים בגיהינם גם כן 30 יום, להבדיל, כל הרשעים צועקים, אוי, אוי, אוי. למה? מבעירים את האש של גיהנם יותר ויותר בשביל הרשע הזה. אז הם כולם סובלים. אוי לרשע ואוי לשכנו. טוב לצדיק וטוב לשכנו. עכשיו לא רק זה רבותיי. תדעו שהרב פרסם בעולם בספרים שלו המון המון דברי תורה של הרבה גדולי ישראל שלא היו ידועים. אם הדברים שלהם לא היו ידועים, ולכן אני אומר לכם, 500 שנה לא היה כזה. אני אומר את זה באחריות. הן מצד אחד שכמו שאמרתי שיש בו את כל הדברים. דרשן בחסד עליון. יכול לדבר שעות על גבי שעות בלי להכין נחל שוטף. מפיק מרגליות ועובר מנושא לנושא ואתה חושב שהוא מדבר כמו שאני מדבר עכשיו. אני זוכר אותו לפני 20 שנה ו-30 שנה באיזה מהירות אתה עוד לא מספיק לעכל את החידוש שהוא אמר, הוא עבר כבר לחידוש אחר, אתה לא יכול להשיג אותו באיזה מהירות עצומה. הדרשן בחסד עליון, והוא גדול וענק שלומד תורה פלפולים ויכול לדבר עם העם הארץ הכי פשוט ולהסביר לו דברים פשוטים א' ב' של תורה. איזו עוצמה זאת. אחרי זה תראה איזה חיבורים הוא יושב לחבר. לא כל אחד, יש הרבה ידוע, הרבה נוערי אומר, יש אדם שהוא משורש הבל, אז הוא יודע, הוא דברן גדול. הבל זה הבל, יוצא מהפה. אז דיבור צריך אוויר. לפעמים עושה רוח הרבה. אבל לכתוב, הוא לא יודע לכתוב. קשה לו לכתוב. ויש, הוא משורש קין. הוא כתבן גדול, אבל תגיד לו, הוא יכול לחבר ספרים, אבל תגיד לו, בוא תדבר, לא יודע לדבר, לא יכול. זה מקצוע. זה גם תכונה שאדם נולד איתה. אצל מרן היה הכל. כתבן בחסד עליון, ואיזה כתיבה אתה רואה, איזה עומק, איזה בקיאות, זה לשבת ולהתמוגג מנחת, ואחרי זה, איך יש לו זמן אחד כזה, לחס על זמנו, לא יכול לאבד את הזמן עם אנשים ריקים, עם אנשים בעלי בתים, ואיפה יש לו זמן גם להנהיג את העולם? אתם יודעים שהייתה פעם בעיה עם מצרים, שם גזרו איזה גזרות אחרי שכבר עשו הסכם שלום, והייתה בעיה עם כמה עניינים שם. אז הנשיא שלהם, זה שעשה בבית הסוהר, המסכן הזה, הוא אסור להזכיר שמות של רשעים בבית הכנסת, בפרט במעמד כזה מרגש. אז אותו נשיא ביקש שהרב יבוא, הוא עשה לו כבוד מלכים, קיבל אותו בכבוד עצום מאוד. היה שם גזרה שרצו להחריב את בית הקברות היהודי העתיק שבתוך קהיר, והרב הלך לשם, דיבר איתו בערבית, ובמתק שפתיים. אני לא מזמן, לפני כמה שנים, דיברתי עם הרב, ראיתי הוא שולט בערבית ישר והפוך, וערבית נחווית, זאת אומרת, זה ערבית ספרותית, עתיקה, לא ערבית, הסלנג שיש להם היום, הטיפשים האלה. ולא רק זה, אלא גם את הכתב הערבי. שאלתי אותו, אמר לי, הכתב כבר שכחתי, כי השכחתי את זה ממני. מדברים שהוא רוצה לזכור, הוא זוכר. ספר לי דברים מלפני 80 שנה, מה היה, והכל פרטים, פרטי פרטים. דברי תורה, דברים של עבודת השם, זוכר. אבל שם דברים לא. אז הוא דיבר איתו בערבית. שכנע אותו בסוף. לשמור על בית הקברות היהודי, ועל בתי הכנסת שם, עם כל האוצרות שיש שם. וזה היה פלא פלאים, לראות, סיפר לי אחד שהיה שם, לראות איך הנשיא הזה, שהוא היה נחשב איש פיקח, וכל העולם הערבי, היו נכנעים לפניו, כי הוא, מצרים זו המנהיגה של העולם הערבי, מי שקצת מבין מה קורה במזרח התיכון, אומר, וראיתי אותו רועד ליד הרב. זאת אומרת, הם רואים, אבל גם די הוא לחזה, מזלי חזה. מזלי זה נשמתו רואה. לא, יש לו נשמה, אבל יש לו רוח. ומלך סוף סוף. כמו מלך, יש עליו איזה חלק אלוה ממעל שוכן בו. ויודע שהאיש שעומד מולו, מקצפו תרעש הארץ. ולצערנו תדעו, האיש הזה היה צריך להיות משיח בן יוסף. זה אמר לי, אבא, אני מגלה לכם עכשיו, עוד לפני 40-50 שנה, אמר לי, אבי, תדע שאם היה לנו זכות, הוא היה משיח בן יוסף, היה מביא לנו את המשיח. זו הסיבה שקוראים לו יוסף. זו הסיבה שכינאו בו, כמו ביוסף הצדיק. זו הסיבה שהוא ירד למצרים, לאסוף ניצוצי קדושה משם, לעלות אותם. כמה משפחות, אני בסוכות זה, היה אצלי בבית, אחד, הוא בא מאמריקה, צעיר, והיה אצלי בסוכה, תארח אצלי, מאותה משפחה, את המשפחה הזאת, הרב יציל במצרים, זה לפני קרוב, לא קרוב, יותר מ-60 שנה. עוד אפילו לפני שנולדתי, הוא ירד למצרים. הוא ירד למצרים, וישב שם 3 שנים, עד תש"ט. ועזר לעלות יהודים לארץ, והיה גם סוכנים של המוסד, היה להם קשר איתו. ובנו רבי יעקב, עליו השלום, שנפטר, היינו חברים בכיתה יחד, בדל החיים טובים. בנו יעקב היה יושב במרפסת, שמה בקהיר, קומה שלישית, אבל שלישית של שם זה שישית של כאן. והיום שומע, אין לו צעצועים, אין לו כלום, ואסור לרדת למטה, ערבים, עוינים כולם. לקח, היה לוקח ספרים, מהארון ספרים של אבא, ופותח, ילד קטן, בן 2, ופותח, והופך אותם. הרי טוב, נגמר, מה בא לו לעשות? היה תולש דפים וזורק. והרוח מנפנפת בזה. והיה צועק בערבית מסרית, בבא, אלאווה בסעוני, האווה זה הרוח, הרוח מעיפה אותי. והיה מוחק כפיים, זורק דף, מוחק כפיים. מעברו שמה מוחברת, זה אנשי מודיעין. והם דפים של יהודים. אמרו, זה מטוס, תראה, הערבים, כדמיונות שלהם, מטוס ישראלי, עכשיו חג מעל קהיר, זורק דפים בעברית, הוראות לאנשים לעשות דברים, מי יודע מה. מיד המוחברת, הזעקות, זה מבסוט לך מהקוב, רואה אותו עם הזעקה, זה, הנה, עלו למעלה. ראו מאיפה זה, כבר ידעו. אמרו פה גר חכם של היהודים, עלו אליו הביתה. ישר, קצינים, זה הוא סיפר לי פעם. אמרו, קצינים, תפסו אותו, אמרו לו, בוא, קודם כל קשרו את הידיים שלו אחורה, יוסף היה במצרים, היה בבית הכלא. גם הוא היה בכלא, שם אותו בכלא יום אחד. תגיד, איפה הנשק הסודי שלך? התחילו החקירות, הביאו אותו לתוך המעצר, חקירות. יש לך דיו סתרים, יש לך זה, יש לך זה. חש, שהוא לא גומר איתם. אמר להם, כן, יש לי. תביאו אותי הביתה, אני אראה לכם. תביאו אותו לבית. אמר, אתם רואים את הספרייה הזאת? זה הנשק הסודי שלי. אתם יודעים מה כתוב פה? לא, אתם לא יודעים. אז בואו אני אקרא לכם. זה מסכת שבת, זה מסכת עירובין, זה הרמב״ם, היד החזקה. תחיל להגיד להם. לא מבינים. אמר, הרמב״ם, אתם לא יודעים, טיפשים, הוא צועק עליהם. הרמב״ם היה פה מצרים 30 שנה. אומרים, עד הרמב״ם טבנה, יש להם אוניברסיטה שם בקהיר על שם הרמב״ם. עד היום הם טוענים שהרמב״ם היה שלהם. גם המרוקאים אומרים, דיאנה. כולו היה שם 6 חודשים וברח משם, רצו לרצוח אותו. המרוקאים מנחסים אותו אליהם. המצרים אומרים, הוא שלהם, אנחנו גנבנו אותו. תגידו מה שתגידו. אז הוא התחיל להגיד להם, הוא אומר, איפה הדיו שלך? הראה לו, יש לי כסת של דיו, הראה לו, הוציא לו דפים, קח אותם. זה חידושי תורה, הלוואי, אולי תזכה להדפיס אותם, תספיס אותם ברבים. מה אתה רוצה ממני? הוא באמת האיש כנה ואמיתי, עזבו אותו. אבל מאז היו עוקבים אחריו. והוא לא נח ולא שקט, והיה מלמד שם תורה, והרביץ תורה, ומסר נפש. כל זה אני מספר לכם, היה בין 26, 28, גיל יחסית צעיר. עד גיל 30 בערך עלה לארץ חזרה. וגם ברח בתוך ספינה מעץ, מתטלטלת בים התיכון, אתה יודע מה זה ספינה מעץ. וחכם אברהם הוא הרב של חולון, הוא נולד שם, במצרים. והיה אחיו, שיבדל החיים הוא אחיו יעקב, עליו השלום, היה בספינה תינוק, ועוד אחותו הגדולה, ועוד היא בהיריון האימא, מסכנה. והיא צריכה לבשל, והספן אמר, אסור להדליק אש, יש שריפה בסירה, אז מה עבר עליו? היה שם איזה אחד שוחט, שהיה שוחט נבלות וטרפות, לא רוצה להזכיר את שמו, שמנוחתו בגן עדן, לא כפרה כבר. השוחט הזה, הרב העביר אותו מהשחיטה. והוא בא יום אחד עם אקדח, בא לרצוח את הרב. בנס גדול שהרב ניצל ממנו. אחרי זה הרב ראה ככה, מתנכלים אליו פה, מתנכלים אליו שם. גם הרב של מצרים לא היה כל כך בסדר. מבחינת דת, מקל בענייני הדת. הרב ראה את זה וקשה היה לו, עשה שם גרעין גדול של תורה, הקים אגודה ששמה כתר תורה. משם עלה לארץ, סופו של האיש הזה שרדף אחריו, הוא בא לבקש ממנו מחילה יום אחד. אבל אחרי זה היה מבריח בגבול עם עזה ונהרג. זה מיטתו כפרתו. הוא רצה לרצוח את הרב, תראה מה קרה לו. אז תראו מסירות נפש הייתה לרב, זה אי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר אותה. איזה מרץ נעורים, איזה חיות, איזה שמחה. אני זוכר אותו שכשנפטר אביו, אביו גם נפטר בגיל הזה בערך 94, 95, והיינו הרבה מיודדים, הרבה מאוד. הוא אביו היה בברית מילה שלי, כי אני נולדתי אחרי 5 בנות, ואמא עברה עוד 2 הפלות. וכשנולדתי, מור אבי היה בגיל 46. תאר לך, נולד לו בן רק בגיל 46. והשמחה הייתה גדולה מאוד. וגם הברית קצת נדחתה ביום ה-18, אז זה היה ביום ראשון. ביוד א' באייר. אז מוצאי שבת, אבי בא אלינו הביתה, ככה מספרים, אני לא זוכר. והיה הרב צדקה חוצן, הרב אפרים כהן, וכל הציבור ישבו כל הלילה ולמדו, ואם היו נרדמים, אביו היה שר בקולי קולות, כולם מתעוררים, עושים שמחת תורה. כן, אביו רבי יעקב. והוא, אביו עליו השלום, היה ענק ברבת השם בתורה. אז למה הבאתי את המעשה על אבא? מה דיברנו? לא, לפני זה. כן, כשאביו נפטר, זקן המצוות, יישר כוח. זה באתי לספר שבח של הרב, שלא כולם שמו לב על זה. בהלוויה הוא קיצר את ההלוויה, שלא יעשו יותר מדי שיכבדו את אביו, כאילו בגללו. כאילו עושים במקום לכבד את הנפטר, מכבדים את הרב. אז לא נתן לרבנים להאריך. אמר כל אחד 5 דקות, יאללה. אחרי חצי שעה נגמרה הלוויה. אחר כך, משך השנה, היה דורש ביזדים כרגיל, במוצאי שבת. מה נעשה עכשיו בעוונות? מי ישמע אותו? איפה? התייתמנו. כל מוצאי שבת, הוא היה... כמה אנשים היום בזבזים את מוצאי שבת לריק, בזכותו יסד שיעורי תורה ברחבי הארץ, ובכל העולם, בלוויינים, היו יושבים לראות. ואיזה מתק שפתיים, ואיזה חידושים, ואיזה יופי. ותדעו, הרב, כמה שבקי בהלכה, סליחה שאני עובר רגע לנושא אחר, הוא היה מכין את השיעור. אני אמרתי לכם, הייתי אצלו בשבת, וכל הזמן הייתי עוקב אחריו. אחר כך עשינו הבדלה, הרב עשה הבדלה, וגמרנו. וישבנו, היה זה שואל שאלה, זה מדבר, והרב ישב לו בצד עם ספרים. הלכתי מאחריו לראות מה הוא לומד. ראיתי. שלו... רוח חיים של רבי חיים פלאצ'י היה לומד. אחר כך ספחי צדק. והיה לו גם פתוחים, הספרים. היה גם לומד חקרי לב. זה גאון גדול, החקרי לב זה סבא של רבי חיים פלאצ'י. חקרן גדול. הסתכלתי טוב, טוב, מה הוא קורא בזה. והרב לא מרגיש, לא, הוא שואל, עומד, היה שקוע בתוך הלימוד. אחר כך עקבתי אחריו הלוויין, כל מה שהוא הכין היה אמר את זה שם. זאת אומרת, תראו, אפילו גדול בתורה כזה, שהוא רופתקה דאורייתא, מה פירוש? הוא כולו תורה. כל הגוף שלו זה תורה. לא שייך. בכל זאת, שהוא בא לתת שיעור, מכין את השיעור לפני שהוא בא לתת. זה אני מספר לכם שהעיניי ראו. וכל כך התפעלתי מזה, דבר מבהיל. אז מה היה עם אביו? נפטר אביו. היה יושב ביזדים, מדבר כמו אריה. אותו שואג וצועק ומספר ומומר מוסר והלכות ומה לא והכל. והנה, שבאים להגיד קדיש, הוא תוך שנה של אבא, הוא לא אומר קדיש. יום אחד יש לי תלמיד אחד, הוא קצת עז, תימני, חריף. מה כבוד הרב, למה אתה לא אומר קדיש? אמר לו, תאמין לי, כשאני מסיים את אני לא מסיים את השיעור, עד שנגמרים לי הכוחות. וכשאני מסיים את השיעור, אני הולך להתעלף, ואין לי כוח לומר קדיש. אבל אני יודע שהתורה זה כמו אלף קדישים. אז התורה שאמרתי זה מנוחה של אבא. תראו איזה, אבל פה תראו את החוכמה שלו. יודע מה בא מול מה? תורה זה יותר מקדיש. ותראו איך שהוא היה מוסר נפש לתת שיעור, עד שמרגיש שנגמר הכוחות, לא נשאר אפילו כוחות רזרבים, עוד טיפ-טיפה, אז היה גומר. ולא יכול מרוב אפיסת כוחות לומר קדיש. פעם אחת הוא סיפר, היה שעת רצון, אני אספר לכם סיפור מדהים, שלא הרבה יודעים אותו. זה לפני זה 20 וכמה שנים. סיפר שהגאון רבי יוסף חיים בא אליו הביתה, בחלום. ושמח מאוד, הוא קם לכבודו, אמר לו, באתי לראות מה אתה עושה. אבל הוא, הנה, תראה, אבי העומר חלק א', כתבתי אותו, תחיל דפדף לו, אמר, יפה, והרו רבי יוסף חיים, קח את הספר, והיה אומר, יפה כתבת, חלק ב', חלק ג', אז הוא הוציא איזה 4-5 כרכים היה. לא, אפילו וב היה. הראה לו. אמר לו עוד, אני כתבתי חווה דעת. אמר לו, אבל תדע, באתי להגיד לך, שבשמיים שמחים, תשמעו את המילים, בשמיים שמחים, יותר מהספרים שכתבת, על הדרשות שאתה אומר, ואת האנשים שאתה מחזיר אותם בתשובה, ושאתה מקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. על זה באתי להגיד לך, יישר כוחך, חזק וברוך, ונעלם. והאמת יש לנו דברי רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל כותב שבא אליו רבנו הארי בחלום, אחרי פטירתו, ואמר לו, תיזהר יותר ממה שאתה נותן שיעורים, תדבר מוסר לאנשים, כי זה צריך. זאת אומרת, גם דרש, מוסר, ודברים המשברים את הלב, ככה זה מקרב את האנשים לאביהם שבשמיים, כדי שיתעוררו לעבוד את השם, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, לעשות את רצונו. אז הוא אומר, ויאמר השם אל אברהם, אומר הזוהר, אברהם אבינו זה נשמה שכוללת כל ישראל. אומר לו, בבקשה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אז אני רוצה רק להשלים מה שאמר הזוהר, שהבאתי בשם הזוהר, שהצדיקים שם שמחים, אבל יש גמרא מפורשת. רבנה אמר שמה, תתי לי, שכאשר אזיל לארוע אלמה, כאשר הוא ילך לעולם ההוא, יצא רב נחמן לקראתו, לא, רב חייה לקראתו, כיוון שהייתי מפרש את השמועות שלו, שהיו מקשים עליו, והייתי מתרץ את דבריו. אז ספר חסידים, כתב אותו רבי ידעי חסיד לפני 900 שנה, כותב, תדע, שכל צדיק וצדיק, שהיה לומד תורה של איזה מישהו, ודבק בה, כשהוא ייפטר, או כל אדם, אפילו סתם אדם, יוצא אותו צדיק לקבל את פניו. וכך כתב גם המהרש"ל, רבי שלמה לוריה, באיזה מקום במסכת יבמות, בים של שלמה, הוא היה חריף מאוד. אומר, ואני יודע שכשאלך מהעולם, יצא ראשי לקראתי לקבל את פניי. מכיוון שאני טרחתי מאוד ליישב את דבריו ולהציל אותו מבין שיני עריות אלה בעלי התוספות שמנגחים אותו ומתקיפים את דבריו, ואני משיב עליהם שהוא צודק. אז אומרת הוא דבריו נכונים, ולכן אומר יצאו לקראתו. עכשיו מרן, תגידו, יש ספק, יש צל של ספק שהאבות הקדושים לא יצאו לקראתו? הוא היה אבא של כל עם ישראל. הוא עשה את הכל בהתנדבות, לא מפני שזה התפקיד שלו. יש הרבה דיינים, הרבה אבות בתי דין, הרבה רבנים ראשיים, שלא עשו מה שהרב עובדיה עשה. ועוד, וכי רבי עובדיה עשה בגלל שהוא רב ראשי? עוד לפני שהיה רב ראשי, הוא כבר היה גדול. בתפשין י' בדיוק 60 שנה מעכשיו, הוציא את ספרו הראשון חזון עובדיה על פסח, והייתה שערה בירושלים, שכתב כך ופסח כך ולמה לא זה וקצת שינויים, אנשים לא יכולים לסבול שינויים, בפרט צעיר, תראה לך לפני 60 שנה, בן כמה הוא היה? 33. אז דיברו עליו, והרב לקח ללב, ומרוב צער חלה בערב פסח. שם ישמור, צריך מאוד להיזהר שבן אדם נופל ברוחו, צריך להעודד אותו. מרוב צער נפל למשכב. ובערב פסח לא יכל ללכת לבית הכנסת. לא היה לו כוח. פלל ערבית בבית בשכיבה. ושמעתי פעם מפיו. ובלילה באו להגיד אגדה, הוא שם קרית, עוד קרית, ככה, והוא היה אומר להם שהם יגידו, האישה והילדים, כמה היה כבר הילד? היה בגיל 7 אולי. כן, בגיל 7, הבן הגדול. והשאר ילדים קטנים, אמרו את האגדה, והוא ככה מלמל קצת. הגיע הזמן אכילת מצה, לא יכול. תחנן לרבנית, תרסק לו כזית מצה, תביא לו עם מים קצת, יברך על זה על אכילת מצה, כדי שיבלע יקיים את המצווה, ובקושי בלע ולא יקי. זה היה נס. היא ראתה שהמצב כזה, כי יודעת כמה הוא מחמיר ומקפיד, הוא מה היה עושה לפני פסח, כמה היה מבאר לכולם. הלכה עוד בלילה לבית של רבי עזרא עתיה. מרחק של איזה חצי שעה, 20 דקות דרך, מבית ישראל עד שכונת קרוב למחנה יהודה, מקור ברוך, רחוב יוסף במתתיהו, שם היה גר. ואמרה לו, ככה מצב. אמר לה, אל תדאגי. מחורת בבוקר, על הבוקר, הלך לקח איתו את רבי יעקב עדס, ובאו אליו הביתה. הוא ראה אותם נבהל, והימין שני גדולי הדור, שניהם רבותיו. אמרו לו, מה קרה לך? התחלו לצחוק, ושמח אותו. התחיל לבכות. אמרו לו, תדע. זה המילים שאמרו לו. תפשין י' בן כמה הוא היה? 33. תדע שהשמש של עם ישראל זרחה. זה המילים של רבי עזרא עתיה. שמש כבר זרחה. היש כברה שתוכל לחסותה? כברה, מה זה כברה? זה הרשת הזאת שמנקים בה פיסטוקים ואני יודע מה. אז יש כברה לחסות השמש, השמש הזאת זרחה. אבל רבותיי, השמש הזאת שקעה. אוי לנו, אני אומר, שבתורנו זה קרה. שאלו אותנו בשמיים, מה עשיתם להציל את הרב שלא ייפתח, שלא יסתלק? מה נענה? מה נאמר? תראה מה בגמרא במסכת מועד קטן אמרו שם, שכאשר נפטר אבנה, בא הספדן להספיד אותו, ואמר, תמרים הניעו ראשם, תמרים, עצי הדקל, התנענעו כעת על הפטירה של הצדיק. נשים לילות כימים, על משים לילות כימים. ככה אומר הספדן. מה מהרשע אומר? מה? לא מובן. מה הקשר לתמרים? מה זה נעור שם? ומה הקשר? נשים לילות כימים, אני מקבל את זה, אבל מה הקשר? נשים לילות כימים, זאת אומרת, אנחנו צריכים כעת לפקוט לילות וימים על איש שאצלו הלילה היה כמו יום, היה יושב ולומד בלילה כמו ביום. אז הוא מפרש את מאוזר פירוש, הוא אומר, פירוש מדהים. אומר דע שכל האילנות, כל האילנות שיש, יש גדלות בשמש, ויש בעיקר ירקות, מיני ירקות שגדלות מהירח, דבר ידוע. כמו שהפסוק אומר, ממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים. יש פירות מגד, זה פירות שיוצאים שהאדמה נותנת. תבואות שמש, השמש זורחת, מכה, ידוע, הוותיחים, כמה שיש להם יותר שמש, יוצאים יותר מתוקים, משובחים. וכן הפירות, המשמש, הפרסק ועוד, הם צריכים שמש, לכן צריך לדלל את העצים, שלא יהיה צפוף, אז יהיה חושך שם, ואין מספיק חמצן, אז הם לא יכולים להתפתח, הפירות כמו שצריך, צריכות להתבשל. ויש פירות שיוצאות בלילה, בעיקר הקישואים, משפחת הקישואים, מלפפון, קישו, פקוס, מה יש עוד? כל אלה, אלה גדלים בלילה. ולכן היום מה הם עושים? בעיקר צריך ירח. מה עושים היום? למה מלפפון אין לו טעם? שמים לו מנורת חשמל. אז במקום טעם של מלפפון, זה טעם של חברת חשמל יש במלפפון. אומר המארשע, אבל יש פרי אחד, שונה מכולם, זה התמר. שמעו מה הוא אומר, חכמי ישראל יודעים הכל. לא למדו בפקולטה, ולא מדעי הטבע, ולא אגרונומיה, הכל יש בתורה. הכל יש בתורה. אומר, התמרים גדלים ביום ובלילה. הם שונים מכל סוגי הפירות והירקות. אומר לכן, וגם התמרים, הם לא יכולים לגדול לבד. אם אתה תיטע עץ דקל בודד, אצלך בגינה, לא יוציא פירות. הוא צריך חברים איתו. ודרך כלל זה הולך, תראה, תיסע בבקעת הירדן, נסעת פעם, תיסע. כשאנחנו נוסעים מירושלים לטבריה, אז רוצים דרך כביש הבקעה. אתה נוסע קילומטרים, אני הכנסתי שם גם לראות מה קורה עם התמרים, איך בדיוק. זה 7 קילומטר של אילנות דקל. זה מטעים, והכל מגיע אחר כך לבית שען, למפעל. שם מנקים את זה, סיפרתי לכם פעם, מתולעים. ויש הרבה מייצאים אותם לחוץ לארץ, ולא כתוב שם ישראל. למה זה מגיע אפילו לערב הסעודית, מלך סעודיה אוכל את התמרים האלה, והוא חושב שזה תוצרת של אבו מאזן או של אני יודע של איזה ג'אש, הוא לא יודע איזה תוצרת של יהודים. אז התמרים צריכים קבוצה. אומר אותו דבר רב בישראל, אם תשאיר אותו לבד שחס ושלום ייבול, כי אין לו עם מי ללמוד, אין לו עם מי לשאת ולתת, והוא אוהב לשמוע. אני ראיתי את הרב כמה פעמים ישבתי איתו, אפילו איזה קלטת סתם, או אתה אומר לו איזה מילה, מה, מה, מה? טוב, מה, אני אחדש לך כעת משהו, אתה יודע, אומר, לא, לא, תגיד, למה? הוא רוצה לשמוע איך אתה אמרת את זה, ועוד איזה מילה הוספת, ועוד איזה פירוש, ואז זה מזכיר לו, הוא בזיכרון שלו עובד, עוד, 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 מוציא עוד פירושים, ואומר, לא, יש עוד פירוש כזה, ועוד פירוש כזה, ועוד, אז הוא אוהב לשמוע. אז זה מחדד אותו, וזה משמח אותו. אז תמר צריך עוד, לכן הפסוק אומר, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אז התמרים ראו שהדקל הגדול שהוציא פירות נפל. הניעו ראשם, מה אנחנו נעשה עכשיו? אמר, עכשיו הבנת, נשים לילות כימים, כיוון שהתמר הוא גדל גם ביום וגם בלילה. על משים לילות כימים. זה בדיוק הרב. אני אספר לכם, שמעתי את זה מאבא עליו השלום. לא פעם ולא פעמיים. היה אבא עליו השלום קם בחצות, והולך יושב ללמוד. אז היה איזו תקופה, שהיו לו חברותות, שתי חברותות, שכנים של הרב, שהם היו בעלי הבית שם, ברחוב רייכמן בבית ישראל, למטה. שם היה גר הרב. והיה חדר אחד, זה חדר האכילה, זה חדר השינה, זה הכל. והילדים הקטנים שם, ויש לו שולחן גדול, עליו שולחן יש ספרים, והוא כותב, מנורת שולחן יש לו על השולחן, יושב, כותב, והילדים חלקם ישנים מתחת הרגליים שלו. והוא הולך אחרי זה לישון משעה 2 כל לילה, עד 6. וזה אני מספר לכם עדות ממור אבי. אמר לי, לא לילה ולא שתי לילות, ולא 10, ואפילו 100. אני עקבתי אחריו והייתי רואה עד 2 בלילה האור דולק והוא יושב ולומד. כל לילה. מי עושה את זה? ואז היה בירושלים ידוע, בשעה 7 כולם עם הפיג'מות ונכנסים לישון. והוא יושב לומד עד 2 בלילה. ולא תגיד שהוא ישן או נח, או מה היה כל היום בבית הדין, ואחר כך רץ משיעור לשיעור, ממקום למקום. אני זוכר אותו שהוא הגיע בשנת תשין יוטט, זאת אומרת כמה שנים יש כבר? נו, נו, נו. כמה? 56 שנים בערך. 57 שנים יותר מדויק. כי אני מכיר אותו 57 שנים בדיוק. אז היה באותה שנה בערך, והוא הגיע מפתח תקווה, כי שמו אותו פתח תקווה דיין, והוא בא לירושלים וקיבל דיינות בירושלים. אז הוא בא, נכנס לישיבה פורת יוסף, שם היו לומדים, מה אני אספר לכם, כבר כמה נפטרו משם, אבל יש מעיניהם אלה שאתם מכירים אותם היום, הם תלמידיו, זה אני מעיד לכם, הרב שלום כהן, הרב דוד עתיה, הנה אברהם רפול שנפטר השבוע בניו יורק, זה גם כן תלמידו, אחיו הרב יוסף רפול, הם יותר צעירים, הרב יעקב טופיק, הרב של ביתר, הרב משה טופיק, שהוא היה דיין בית הדין העליון, כבר יצא לפנסיה כמה שנים, כולם, גם מרדכי אליהו, הרב יהודה מועלם, שאפילו שהוא פחות או יותר גילים חופפים, אבל הם היו שלומדים, והוא בא, אמר, מה זה? למה אתם לא יודעים דיינות? וזה אמרו, לא, אנחנו מפחדים, מה אתם מפחדים? אתם יודעים שבבית הדין אצלנו הביאו איזה יהודי אחד לתת גט, והגט היה פסול. כתבו, היה דיין אשכנזי, הוא לא מכיר שמות, מה שמחה? אמר לו, סלח. איך? אמר לו, סלח, אז כתב, סלח, איך כותבים סלח? צריך לכתוב, צדי, א', למד, ח', זה סלח. הוא כתב, סליח, סמך, למד, יוד, חף סופית. זה גט פסול, אשת איש גמורה. והרב הקים צעקות, אני זוכר את זה כמו היום. הייתי ילד, לפני בר מצווה עוד. הוא אומר, אז אחר מציון אומר, הוא רוצה שאני אלך, אני מלמד בישיבה. אמר לו, כן, אתה תלך, יש מי שילמד במקומך. אז לא שתק, מה עשה? הקים בית הוראה. זה הוא הראשון, אני מעיד לכם, אני אומר לכם, מה שאני זוכר בתור ילד. הוא הקים בית הוראה, קרא לזה בית הוראה, הלך להנהלה של הישיבה וצעק עליהם, אמר להם, אני מבקש, כמה מקבל כל אברך פה? אז היה מקבל אברך, 140, 150 לירות, משהו כזה. אמר, אני מבקש, תוסיפו עוד 100 לירות. מה? 100 לירות? כן, אני, זה מה שאני אומר לכם. וילמדו עוד שעתיים בלילה פה, האברכים. הרי האברכים מסיימים, הולכים. הם ילמדו עוד שעתיים, ואני אלמד אותם. וככה היה. קנו טור אבן העזר. עד אז בפרט הזה לא ידעו מה זה אבן העזר, לא למדו, ידעו שיש אבן, אבל לא למדו. והוא הביא אבן העזר, והיה וסידר 30 שולחנות, אני לא אשכח את זה, 30 שולחנות, בכל שולחן 2 עד 3, הוא עשה כאלה, שיש כאלה חלשים קצת, אז 3 ישבו חברותה. וחייבים ללמוד סעיפים, כל יום הוא היה רושם להם כמה סעיפים הם צריכים ללמוד, ועם המפרשים שלהם. והיו לומדים. עכשיו, מה הוא היה עושה? תראה כמה הוא היה חכם. הוא לא היה משאיר אותם ככה. אז הם באים, שואלים אותו, פתאום משהו מתקשים, חומר חדש, וזה. ואני מדבר איתך, אנשים בגיל 25, בגיל 30, לא צעירים. הרב שלמה בן שמעון, שהוא כבר מזמן בפנסיה, למד אצלו. אחיו, הרב ניסים בן שמעון, עבד דין של תל אביב, למד אצלו. כולם היו, הם תלמידיו. אלה הצעירים. יש עוד הרבה מבוגרים שהלכו לעולמם. הרב משה מאיה, למד אצלו. היה באותה קבוצה. אני זוכר אותם. הרב אליהו בן חיים, היה מי עוד? הרב דוד צדקה, רב של פרדס חנה. הוא היה למד אצלו גם כן. היו כמה וכמה ענקים. עכשיו מה הוא היה עושה? 30 שולחנות, אז בחודש היה עובר שולחן שולחן. כל יום יושב ולומד איתם יחד את הסעיפים, מסביר להם ומלמד אותם איך לומדים. בית יוסף, טור בית יוסף עם שולחן ערוך, ובית שמואל ושאר המפרשים שיש מסביב, ואם יש איזה עובדה או איזה עניין מעניין ברבי עקיבא איגר או בהגאון מווילנה, וחתם סופר, הוא מהזיכרון שלו אומר להם, ושמחים, שעתיים איזה לימוד, כל יום שולחן אחר, והיה הולך לפי סדר שורות, גומר את השורה הזאת, השורה השנייה, אין, כמו פלס, עוד דבר היה לו דבר מעניין, היה שם בישיבה עד היום, בעוונות, בהלוויה שלו, אני הייתי שם, נשבר לי הלב, לראות, כי שם אני גדלתי מלפני בר מצווה, מורבי הכניס אותי לפורת יוסף בגיל 9.5. אז אני זוכר את כל ההדר וההות שהיה, והיום פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. היה שם, אז יש מרפסות על האולם הגדול למעלה בקומה העליונה, הרי יש קומת קרקע, והכניסה זה הקומה השנייה, ועליה זה הקומה השלישית, שם היינו לומדים באולם. שם באולם הגדול הזה, זה אולם ענק בערך, באורך של בית הכנסת הזה, ואפילו קצת יותר, ורחב ומרובע. והיה שם מרפסת לכל האורך. עכשיו, הרב בן ציון אבא שאול שהיה בא, או הרב צדקה שהיו באים, אז הם יושבים במזרח. אז הם לא רוצים להיכנס לטריח את הציבור, רצים ככה, הולכים, ונכנסים מהשער הצדדי לפה. הוא היה צועק עליהם, לא! אתם תכנסו מהשער הראשי, שיקומו לכבודכם, שילמדו לכבד אתכם. זה מצוות עשה דאורייתא. אתם עושים חסידות. ואפילו שהוא תלמיד של הרב יהודה צדקה היה. הרב בן ציון זה חברו. ככה היו. אז איזה אהבה של תורה. איזה מסירות של תורה שאי אפשר לדבר. עכשיו מה אומר? הברבנל מביא את הגמרא. יש גמרא נוראה. כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. אם אדם אומר, טוב, החכם היה זקן, עשה מה שעשה, בן גור בגן עדן, מה הוא צריך אותי שאני אבוא להספד? אז מתעצל, לא שלא הולך, מתעצל בהספדו של חכם. ראוי לקוברו בחייו. אומר הברבנל, למה? תשמעו מה כותב הברבנל. אומר, בזמן שמרים הנביאה נפטרה, תובתם עוד שם מרים, תקבר שם. אמרו, ישראל, היה משה רבנו, הוא הספיד אותה, הוא אח שלה, הצילה אותו. אבל ישראל אמרו, תעצלו בהספד שלה. שב, 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 שב. עצלו בהספד שלה. ככה אומר הברבנל, אמרו, אישה היא. הספד, אם נפטר תמיד חכם, נספיד אותו. גבר לומד תורה. אבל היא אישה, היא פטורה מלימוד תורה. לא צריך להספיד אותה, הספידו אותה לפי הערכה, בתור אישה. אומר, אתה יודע מה כתוב במדרש אחרי זה? לא עברו חודשים מספר, היא נפטרה בעשרה בניסן, באלף לחודש אב נפטר אהרון. כעונש, חס ושלום. ואז עמדו ישראל ואמרו, מה קרה? שתוך מעבר, אפילו לא עבר ארבע חודשים. אייר, סיוון, תמוז, וחצי ניסן, שלושה חודשים וחצי. נפטר גם אהרון, בגלל שלא הספדנו את מרים. ואז התחילו לבכות, והספידו גם אותה, וחשבו שהיא זקנה, כך הוא אומר. אומר, ולכן כתוב בגמרא, קשה מיתתם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא כחורבן בית המקדש. למה אמר צדיקים? שתיים, כי נפטרו גם מרים גם אהרון. אז עמדו להספיד גם אותו וגם אותה. באותה שעה הבינו מה קרה כאן, מה היה פה, מה נהיה, מה נגיד אנחנו בארונות הרבי. שכמרה אומרת ביבמות על רבי עקיבא, ביבמות את זין, ידוע שם יש מעשה, רבי דוסה בן ארקינס, שהיה זקן מאוד, ועיניו פסקו מלראות, ולא היה בא לבית המדרש. והיה איזה ויכוח עם צרת הבת מותרת, צרת הבת אסורה, הלכו כל חכמי ישראל אליו, רבי אליעזר הגדול בראשם. והוא אומר לו, אתה רבי אליעזר בן הורקנוס. אחר כך נכנס אצלו רבי יהושע בן חנניה, אומר, אני זוכר את האמא שלך שהייתה מביאה אותך בעריסה. אחר כך מגיע אחד אחרי השני. אז מי מגיע? רבי עקיבא. אומר לו, אמור לתלמידך שישב. אומר, מי אתה? מה שמך? אבל אני עקיבא בן יוסף. אומר לו, אתה עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. שיצא משם בא אחיו רבי יונתן בן ארקינס. אומר לרבי עקיבא, אשריך שזכית לשם. מה פירוש זכית לשם? אמר לו רבי יונתן, תראה, יש רבנים שמתפרסמים בגלל האבא שלהם. אם לא היה לו את האבא הגדול הזה, הוא לא היה כזה גדול ולא היה מתפרסם. יש רבנים מתפרסמים לפי העיר שלהם. כמו שאומרים בגמרא, רבי יוסי הגלילי ועוד. כל אחד על שם עירו, רבי אלעזר המודעי, הוא היה ממודעין. אבל אתה, רבי, מה הוא אמר לך? מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, רבי יוסי הגלילי בגליל, הוא היה גדול הרבנים. רבי אלעזר המודעי, במודעין, הוא היה גדול הרבנים. אז התפרסם, יש במודעין איש חכם גדול, קוראים לו רבי אלעזר המודעי. אבל אתה, רבי עקיבא בן יוסף, שמך הולך מסוף העולם ועד סופו, זה לא בגלל זכות אבות, כי אבא שלו היה גר. ולא בזכות עיר, כי רבי עקיבא נדד, והלך לאורך ארץ ישראל, לאורכה ולרוחבה, ומסר נפשו על התורה. ככה גם הרב עליו השלום. מה שמו? רבי עובדיה יוסף. ושאלו אותי, מה המשפחה? מה זה משפחה? הוא משפחת התורה. הוא ראש ממשלת התורה. קראו לו שתי שמות. אחד על שם מזבחי צדק, עובדיה, והשני על שם רבי יוסף חיים. יוסף, ותראה איזה, איך גדל. אז הוא מסוף העולם ועד סופו. עכשיו מובן, זה לא סתם מליצה מסוף העולם ועד סופו שזה כך. פה להבין איזה צער זה, אומר הר ונחל, שאם נפטר תלמיד חכם זקן, זקן, זה בגלל האבון של הדור שלו, והוא מחפר על הדור, וצריכים לעשות תשובה. ואסור, אסור לשבת בחיבוק ידיים, ואסור לשתוק. כמו שהגמרא במסכת מועד קטן אומרת, רבי זרע הוא היה שמו זעירה, רק קיצרו את שמו זרה, הוא היה קטן קומה, הוא היה קדוש ונורא, הוא נולד בבבל ועלה לארץ ישראל, התיישב בטבריה, והיה כל ראש חודש נכנס לתוך התנור לבדוק אם האש שולטת בו או לא. ושאל המארשה, למה כל ראש חודש? פעם בשנה, אתה יודע מה? מפסח ועד ראש השנה, מראש השנה ועד פסח, פעמיים בשנה. כל ראש חודש? אומר, כן, כי בראש חודש מחליפים בגיהנם את המפקד האכזר שהוא ממונה על גיהנם. אז הוא היה אומר, אולי יחליפו את המפקד, השם שלי מופיע שם, לא מופיע, רוצה לבדוק. נכנס לתנור. פעם אחת נכנס התנור וראו אותו חכמים נבהלו, אז עשו עין הרע, נחרחו שוקיו. מאותו יום קראו לו קטינה הריך שקה, הגוץ הנמוך שנשרפו השוקיים שלו. שנפטר פתח עליו ההוא ספדנה. זה בדיוק מתאים לרב. ארץ שנער, הרה וילדה, ארץ צבי, גדלה שעשויה. אוי נלה, אמרה ריקת, כי איבדה כלחם דתה. שנער זה בבל. רבי זרה נולד בבבל, גם הרב רבי עובדיה נולד בבבל, במגדל, היא בבל. אבל איפה גדל? ארץ צבי, ארץ ישראל, גדלה שעשויה. אוויר של ארץ ישראל מחכים, גם התורה. אוי נלה, אמרה ריקת, ריקת זאת טבריה. אז לא היה ירושלים, הייתה חרבה. ולמה קראו לה ריקת? הגמרא אומרת שאפילו ריקנים שבא מלאים מצוות כרימון. כי עבדה כלחם דתה. אז שאלו מה הוא רוצה להגיד. והגמרא כותבת גם את הסוג הקינה הזאת, או ההספד הזה. אומר, זה אותו דבר. יש אדם שנקרא רק במקום שלו, או רק אם הוא בארץ מולדתו, הוא לומד תורה. אבל אם הוא עוקר מארץ מולדתו לארץ אחרת, לא. אבל בזרה לא היה ככה. בזרה היה תמיד חכם כבר שהיה בבבל, ובא לפה, נהיה תמיד חכם יותר גדול. הוא אומר, כמו תראה, אצל יעקב אבינו שהספידו אותו, והקרא שמה אבל מצרים. היא אבל מצרים עד היום. למה? כי רק במצרים, המצרים הכירו אותו. אבל האמת, בכל העולם הכירו אותו, את יעקב. אבל המצרים חשבו שרק הם מכירים את יעקב אבינו, אז אמרו, זה נקרא אבל מצרים, המקום שעמדו והספידו אותו משך כמה ימים, אמרו, נקרא לזה אבל מצרים או אבל מצרים. זה היה הסיבה. אבל אחרי זה, שיעקב אבינו לקחו אותו לארץ ישראל והעביר אותו לשם, והספידו, אז ראו שהוא מפורסם בכל העולם. אמרו, יעקב אשתם יושב באוהלים. ככה זה מורנו ורבנו גם. למי הוא לא חסר? אתה אומר, רק לנו? לכל העולם הוא חסר. כל הקהילות, בכל העולם. למי הוא לא פתר את העניינים? למי הוא לא סידר את העניינים? אז לא יודע אם סיפרתי לכם, פעם בא אליי בליל שבת, אברך אחד סיפר סיפור מזעזע, ששכן שלו, יש לו שבעה ילדים, ולא עלינו אשת איש, השם מרחם, השם מרחם, השם מרחם מה שעשתה. אבון גדול, חטא גדול חטאה. עכשיו היא חזרה בתשובה, והיא שואלת, האם היא צריכה להגיד לבעלה, כי היא אסורה על בעלה. צריכה לספר לו, לא צריכה לספר לו. תגיד לו או לא תגיד לו. בא אליי ישב, בליל שבת, הגיע בסביבות 22:00, אני ישבתי איתו עד 01:00. פתחתי לו יביע עומר, פתחתי לו רב פעלים, יש שם שאלות כאלה. ושם מובא שאם אין עדים, אז היא לא אסורה עדיין. היא אומרת שהיא חטאה, אבל היא לא נאמנת על פיה. הבעלה אם רוצה לחשוש ולגרש אותה, רשאי, אבל מה יהיה עם השבעה ילדים האלה? אמרתי לו, תשמע, זה מסוכן מאוד. אם הם יתגרשו, שבעה ילדים האלה ילכו מיד, התקלקלו. שרפנו שבע נפשות. אמרתי לו, אבל תסמוך עליי. הראיתי לו את כל הסוגיה כדי שיהיה בקיבה. ושיננו, וגם אני חששתי, אולי אני טועה, צריך לבדוק. תעיין. אמרתי לו, תשמע, תלך מחר לרב. אומר, איפה אני אלך אליו? עד הרנוף, עד זה. אמרתי לו, תדאג, תלך ללוויין ביסדים. איך שהוא מסיים, לפני שאנשים באים אליו, תיגש אליו באוזן, תלחש לו, תגיד, א', ב', ג', כך וכך. אמרתי אותו איך להגיד, כי הרב אוהב שמדברים איתו קצר. אבל בסדר. אני ישבתי בבית, הייתי שומע את השיעור, והגיעו לקדיש, בעל ישראל, אז אני שמעתי את הצללים של הצלילים של הדיבור, והרב אומר לו, מותר, מותר, תגיד לו, שלא תספר. אני שומע את זה, שמעתי את זה באונליין, כמו שאומרים. אחרי זה הוא חזר להגיד, אמרתי לו, שמעתי כבר. אבל זה רק, תאר לך בשנייה אחת, איזה בעיות פתר. זה בר סמכה. יש לו כתפיים שיכול לקבל עליו. כי מה שהוא פוסק פה, פוסקים בשמיים. הלכה כמותו. עכשיו שבעה ימים עושים לו שם שמחה. ואנחנו פה יושבים בבוכים. מה הגמרא אומרת? שנפטר משה רבנו על אבא שלו. השמיים היו בוכים, אבל והארץ הייתה בוכה. שמיים היו אומרים, על מי שמיים קדרות, הארץ הייתה אומרת, אבד חסיד מן הארץ. והשמיים היו אומרים, וישר באדם עין. מלאכים היו בוכים, ישראל היו בוכים. פסוק אומר, ויבכו, ותדעו, אשרי מי שמוריד דמעות, על איש כזה. אשרי מי שמוריד דמעות. אומר רבי משה בן חביב, היה רב של ירושלים לפני 400 שנה. אומר, צדיק שנפטר, זה קורבן. תדעו, אנחנו כעת קרבנו קורבן, כל השבעה ימים האלה זה אנחנו בתוך הקורבן הזה. זה כמו חג סוכות, חג פסח, אבל איזה חג קשה זה. אז אומר קורבן, בגמרא, מסכת זבחים כתוב, שצריך לנסח עם הקורבן, עם יין. אנחנו אומרים בבוקר ובערב, ונזכור, רביעית עין. צריך לנסח יין. אז נפטר צדיק צריך להוריד דמעות. אי אפשר ללכת לסדר היום בלי לבכות עליו. לבכות ביום ובלילה שהסרנו צדיק הזה. אז זה קורבן. מה הגמרא אומרת במסכת שבת? כל המוריד דמעות על אדם כשר. על אדם כשר, לא כתוב על תלמיד חכם. לא כתוב על גדול הדור, לא כתוב על דיין, על איש ששפט בצדק את עם ישראל למעלה מ-70 שנה, למעלה מ-70 שנה, איש מלמד תורה את ישראל. אוי, מה חסר? והוא, עליו השלום, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו, יש לו כספת לקדוש ברוך הוא שהוא שומר שם את הדמעות, מביא פסוק ותהילים שנאמר נודי, ספרת, מה זה נודי? נוד, רצוי מאור, ספרת. אתה שימה דמעתי בנודיך, אומר דוד, הקדוש ברוך הוא, אני מוריד מאוד בבקשה ממך, תספור אותם ותשים אותם אצלך בתוך הנוד, הלא בספרתך. למה צריך לספור? הרב עצמו, שמעתי מפיו פעם, פירוש נפלא. הוא אמר, תראה, שבאים להספד, אז הספדן בוכה על הצדיק. מספידים אותו, בוכים. אבל, גם האנשים בוכים. אבל יש בן אדם שיש לו צרות בבית מהאישה. או יש לו מהילדים. או יש לו ממס הכנסה. או יש לו בעיות פרנסה. והוא בריאות, אז הוא בוכה על הבריאות שלו, לא על הצדיק, והוא בוכה. כולם בוכים, גם הוא בוכה. מי יודע איזה דמעות זה נטו של הצדיק, ואיזה זה של האדם שהוא ממציא את זה מעצמו. יש ברוך הוא יודע. לכן אמר, אתה שימה דמעתי בנודיך. הוא יודע איזה דמעות שייכות ואיזה לא. פירוש אחר שמעתי מפיו, אין מובן במפרשים. שאין הברכה מצויה לא בדבר המדוד ולא בדבר השקול ולא בדבר הספור, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר, יצב אדמה יתך את הברכה באסמך. אסמך, תסתיר את זה. כל דבר שהוא נסתר, תדעו, הוא מצליח. אז אומר, כאן הקדוש ברוך הוא לא רוצה שימותו עוד צדיקים ושלא יפקו ישראל, אז סופר את הדמעות שישלוט בהם עין הרע. זה בדרך צחות, אמר. אבל המהר"ל כתב פירוש נפלא מאוד, שימו למה אומר המהר"ל. המהר"ל אומר שהצדיק זה שייך לקדוש ברוך הוא. זה לא איש חול. יש הרבה אנשים, יש פועלים, יש עובדים, יש סוחרים, יש נהגים, יש בעלי מלאכה שונים, בעלי מקצועות שונים. כל אחד שייך לענף של המקצוע שלו, אבל הוא מתעסק בחול. אבל אשריהם ישראל, לומדים תורה, קוראים עיתים לתורה. זה משהו אחר. אבל הצדיק שלומד תורה, הוא כולו קודש, הוא שייך רק לקדוש ברוך הוא. כי כל שעה ושעה מחייו לומד, עוסק בתורה. כל רגע ורגע מחייו, תורה. אין לו עסק אחר. הדמעות שאנחנו מורידים בשבילו, הן דמעות קודש. זאת אומרת, אדם יכול להוריד דמעות, כל סוגי הדמעות בעולם שיוריד. בבידוי, בתפילה זה טוב להוריד דמעות, בסליחות טוב להוריד דמעות, אבל עדיין זה דמעות אישיות שלך, הם עדיין לא נטו של השם מתברך. אבל תראה איזה זכות שנפטר צדיק שלא ייפטרו עוד יהי רצון. אבל שנפטר צדיק ואדם מוריד דמעות, הדמעות האלה אומר הקדוש ברוך הוא זה שלי. לכן לוקח אותם ושם אותם אצלו בתוך בספרתך, בתוך הספר שלו, בתוך הספר רשום כמה דמעות יש, ומה נעשה עם זה? מרן רבי יוסף קארו, שתדעו הרב היה לו קשר חזק איתו. אין ספק, אין ספק שהוא היה גלגול נשמתו. אבל לא אמרו על מרן מיוסף עד יוסף, לא קם כיוסף. אחר כך אמרו על הרב חידה, הרי מי יוסף הצדיק עד רבי יוסף קארו לא קם כיוסף. אחר כך הרב חידה, מרבי יוסף קארו עד רבי יוסף דוד אזולאי לא קם כיוסף. גם אנחנו נאמר מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף. כזה גדול, זה משהו אי אפשר לתאר. וכמה היה מקנה קנאת מרן הבית יוסף. באבנות ביום השנה רבה הייתי על קברו של רבי יוסף קארו, פללתי. אפילו הראתי דמעות, היה חול המועד, אבל אמרתי לו, מה יהיה? באבנות, כמה היה אוהב. אני אספר לכם מעשה איתו עם הבית יוסף. הרב כשנבחר לרב ראשי לפני 40 שנה, חלה בעיניים. כי היה כל הזמן לומד, ולא שם לב, אור, אין אור. ידוע, פעם אחת מצאו אותו ברחוב, יושב קורא מתחת הפנס של הרחוב. מה היה? היה הפסקת חשמל בשבת, ואי אפשר להדליק נרות. הוא לא ויתר, לקח את הספר, ולקח כיסא וישב שם, עד שאנשים לא הבינו מה קרה. זה היה בתל אביב, שהוא היה ברחוב רוטשילד בתל אביב. אז בקיצור, איפה היינו עם העיניים? סבל מהעיניים וקיבל מחלה בראייה, כאבים נוראים, וכל טובי הרופאים יש בירושלים, גם בשערי צדק, מחלקה מאוד משוכללת. הם רופאים שהם בקיאים. אני יודע מה שהיה אז, היום אני לא יודע. וגם בבית חולים הדסה עין כרם, לא מצאו תרופה. והיה חשש שהוא מאבד את מאור עיניו, הוא כבר הפסיק לראות. אני זוכר שהיו תופסים אותו. אבל היה מצטער שהוא יכול ללמוד, והכאבים היו מצערים אותו מאוד. סוף דבר אמר לו הרופא שילך לנוח. נתק מהבית, התנתק מהספרים, כי אי אפשר, הוא רואה ספרים, הוא לא יכול בלי זה. אז הוא נסע לצפת. שם בכניסה לפני רחוב הארי, יש שם איזה בית מלון, היום זה הפך להיות בית ספר, לא יודע מה שזה הפך להיות. היה שם מלון. שכחתי איך קראו לו, רקפת, לא יודע אם זה שם. קיצור, וישב שם, אמר, מה אני עושה? אני אלך לבית יוסף. הלך לקבר של מרן הבית יוסף, זה הוא סיפר לי, שעתיים בכה שם כתינוק. ואמר לו, אני לא מפחד על זה שאין עיניים, על זה שאני לא אוכל לכתוב, על זה שלא אוכל לפרסם את התורה שלך. בבקשה, בבקשה ממך, גדולים צדיקים מתתם יותר מבחייהם. בכה ובכה ובכה, וחזר למלון. איך שחזר למלון? יש טלפון. מחפשים את הרב. איפה הרב? אמר הרופא, גזר עליו בצפת. אמר מה? יש רופא יהודי בצורפת שהגיע לארץ, רופא עיניים, והוא שמע את הבעיה של הרב, והוא אומר שהוא יכול לפתור אותה. אמר מה? זה כבר חיפשנו את כל הרופאים. טוב, נחפש את זה. מיד חזר לירושלים, ראה אותו הרופא, אמר לו אין שום בעיה, אני מכיר את התופעה הזאת, קרא לזה איזה שם במחלה הזאת, תשים משקפי שמש, הכל יהיה בסדר. סידרו לו משקפי שמש, התחיל לראות יופי, מאז. בזכות מי? אז לא המשקפי שמש ריפאו אותו. מרן הבית יוסף. מפני שהוא לומד את התורה שלו, מפני שפרסם את התורה שלו, תראו מי זה הבית יוסף. אז זה המעלה של הצדיקים. גדולים צדיקים מתתם. יותר מבחייהם, יותר מבחייהם. אנחנו צריכים לדעת לא לפספס, לא להפסיד את האבדה הנוראה הזאת שאיבדנו. אוי נלה אמרה רקד כי אבדה כלי חמדתה, וחמדתה כזה לא היה. הם שמה בזמן האמוראים, כל תמיד חכם היה ענק, ענק לעצמו, אבל הוא הלך, נשארו עוד 40, עוד 50 כמוהו. פחות או יותר, אנחנו לא יכולים לדעת דרגות, אבל זה, הגאון הזה שהלך, לא השאיר אפילו 20% ממנו אין. אם יבוא מישהו ירצה לשבת לו בתוך הנעליים, לא יוכל. גלימה מצנפת יש. אבל אישיות כמוהו למלות החלל הריק שנעשה, אם זה מספיק המנהיגות של הרב, אם זה הברכות שהיה מברך, והתורה זה משהו מבהיל, אי אפשר להאמין. בעוונות שלושה ספרים שלו נשארו באמצע. יביע עומר חלק י' א', הוא היה אומר לי, תגיד להם שיתפללו עליי, אני רוצה לגמור יביע עומר י' א'. והיה לו בחזון עובדיה עוד שני כרכים. אחד, גם היה לו על תרומות ומעשרות עוד, ועוד שניים על שבת. אחד, בדיני רוחץ, וביום טוב ובשבת, איזה המון הלכות יש בזה. רחיצה ביום טוב ורחיצה בשבת. באיזה מים חמים, באיזה סוגים, ואיזה חילוקים, המון, כי אנשים שואלים בלי סוף. היום אנשים לא יכולים לסבול, גם יש הרבה לחות באוויר, פעם זה לא היה. אז מוכרחים להתקלח, מה מותר להתקלח, איך, עבר עבר, כל הגוף, חמים, קרים, פושרים, איזה חמים של דוד שמש, הוא חם ומאתמול, הביא להקות להקות של פוסקים, ובאמצע המלאכה נפל. ואחר שעות חיבור, שלם על שטרי הדיוטות. אתם יודעים מה זה דין של שטרי הדיוטות? זה משהו, אי אפשר להסביר את זה בשכל. יש היום אחד כתב ספר, הביא לי אותו, שטרי הדיוטות, כזה עבי, 500 עמוד, הכל אסור. אסור לקרוא כותרות של הספרים. זה שטרי הדיוטות. אסור לקרוא לוח מודעות שיש בבית הכנסת, שטרי הדיוטות. אסור לקרוא שמות על דלתות של הבית, שטרי הדיוטות. אסור, לא יודע מה, הכל. יש לך פירמה על המשקפיים, אומר, אתה קורא איזו גזירה משום ש... הכל, אז הכל אסור. אז מה הנחת לנו? ותביא ראיות, תביא זהו. מקורות. והוא הרב ישב, טיפל בנושא הזה, ובאמצע הלך. קבע השמש בצהריים. הוא היה השמש של העולם. הוא היה השמש שלנו. נעשה, אין מי שנחם אותנו, אין לנו חליפתו, אין לנו תמורתו, אין לנו כפרתו. עכשיו הכאב הגדול שכזה צדיק נדיר, תדעו זה נדיר נדיר נדיר, וככה הלך, כי לא היה מזמן רבן יוחנן בן זכאי בארץ ישראל. אני לא מדבר בבבל ובמקומות אחרים שהיה שם ריכוזים יהודיים במשך 1800 שנים האחרונות, 1900 שנים האחרונות היו, אבל בבבל, לא בארץ ישראל. בארץ ישראל איש שכל כך יפיץ תורה, שכל כך יאחד את העם תחת התורה, ושכולו תורה, ובענפים של התורה בצורה כל כך נרחבים, לא היה. זה פרק בהיסטוריה של עם ישראל, שתדעו, היום הזה יהיה תול מעט. גימל חשמן תפשין דלת. איזה יום נורא זה, איזה יום. אוי נלנו, כי חטאנו. אם לא יבוא משיח, ואם לא יחיו המתים בקרוב, אנחנו עבודים. לא יודע מה יהיה. והעדה, כל הספרדים שהתאחדו תחת ידו, בלי קשר לפוליטיקה, בלי קשר למה היו מצביעים, זה לא מעניין אף אחד. תורה, כולם היו תחת דגלו, היה לנו איש פאר שרומם אותנו, שהגן עלינו, ששמר עלינו, לימד אותנו תורה. עכשיו אין מי יכול למלות את מקומו. אין לנו בעוונות הרבים. אחד כזה יוצא פעם בכמה מאות שנים. איפה יהיה? אומר אלשיך, יקשו אלשיך על מגילת איכה, על זה הדבר ליבנו, היה חשכו עינינו. שם כתוב, זקנים משער, נפלה עטרת ראשנו אלינו כחתם, זקנים משער שבת מחו מנגינתם. אומר מה? הלא הגמרא אומרת, זרח השמש, ובא השמש, כתוב בפסוק, עד שלא שקעה שמשו של רבי עקיבא בן יוסף, זרחה שמשו של רבי יהודה הנשיא. עד שלא שקעה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. וכן, אז זה הדרך של עלי, אז בא שמואל הרמתי במקומו. אומר, אז הקדוש ברוך הוא, יש לו מישהו. למה אתם בוכים? אז הוא אומר, אבל רק היום נולד. עד שיגדל. ועד שזה, מה אנחנו נעשה בינתיים? זאת ועוד, זה היה פה. מי יודע, ייוולד בקצה השני של העולם. בינתיים אנחנו נעשה. זאת ועוד, יש ירידת הדורות. אנחנו רואים איך הדורות יורדות. היום יש מחשב, ויש הכל. ואתה יכול עם נתונים ותוכנות למצוא כל דבר הלכתי, ואנשים עדיין שואלים שאלות, ולא יודעים. והוא, בלי מחשב, בלי כתיבה, בלי כלום, כל התורה בראשו. היה פעם על ידי בא תמיד חכם אחד, כתב ספר, שאלתו איזו שאלה, אמר לו רגע, אמרתי לו, תראה, עכשיו הוא עושה סורק. חושב, 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 אומר, אין דבר כזה בכל התלמוד. בתוך שתי דקות, הוא עבר על כל, איפה זה יכול להיות? כאן, 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 אז אתה אומר, אין דבר כזה בכל הכל. אחר כך אמר, איפה זה נמצא, ואיזה ספר, ואיזה מקום. איפה יש דבר כזה? איזה ערך של התורה, זה היה כבוד התורה, שר התורה. עבדנו אותו. יש לנו רק דבר אחד. בקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו. על בהפך תוכחנו. על בחמת חתי אסירנו. הרב היה סורל איסורים, מי יודע כמה כפרה עשה לנו באיסורים שהוא היה עובר. כמו שהנביא ישעיה בנון ג', לא רוצה כעת עוד להפריע, להעות אתכם, היה ראוי לשבת פה עד הבוקר, ולספר ולספר ולספר, מה הנביא ישעיה אומר על הצדיק, שהוא מכפר על הדור, חוליינו הוא נשא, מכאובנו הוא סב על העם, ראינו אותו מוכה ומדוכה, ככה אומר הנביא ישעיה. זה בדיוק מה שהרב. מכפר על כולם. והזוהר אומר פרשת פנחס, דף רשיות ח', שהשטן רוצה לפעמים להרוג חס ושלום, חס ושלום. מאות ואולי אלפים. ומי יודע מה שהיה צריך להיות, המלחמה שהייתה צריכה לפרוץ. הרי לא היה בזמן החגים, בראש השנה. היה צריך עם סוריה להיות מלחמה. מי יודע אם לא, זה הרב עצר את זה. כי הזוהר כך אומר. אומר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו צדיק להתעסק איתו, והוא עוזב את כולם. שואל רבי שמעון, אבל למה? השטן יכול להרוג, חס ושלום, אלפי אנשים. אבל אז חיכו מי יודע מה יהיה. הסורים היו מפעילים את הנשק הכימי. אוי ואבוי היה. על הגויים, אוי ואבוי. כל אין לך עיר בארץ ישראל שלא מכוסה עם המטובחת עם הטילים שיש להם. אומר הזוהר, לא, והי ניחלה לשצרה אחרה, יתיר מכל עלמה, כמו שזה צדיק גדול. אז הוא מתעסק עם אותו צדיק, מייסר אותו, מכאיב לו, פוצע אותו, וזה בשביל השטן, כופר בשביל כולם. אז תראו, הרב הלך כפרה עלינו. לא רק שסבל, לפחות אמרנו סובל, אבל היא יבריא, בעוונות הרבים. עשהו הם על המנוחות, אז באותנו לאנחנו. היא רצון, שתהיה שלום במנוחתו. אז מה רציתי לומר? הפסקתי באמצע, משה רבנו. אז היו בוכים. והקדוש ברוך הוא בוכה. בא ממתי צר הפנים, אומר לקדוש ברוך הוא, בונו של העולם, משה במותו שלך, בחייו שלך. מה אתה בוכה? אנחנו בוכים, כי עכשיו הוא לא איתנו. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, בוכה, הוא היה פה, והוא עלה לך למעלה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, משה, אומר לממתת, צר הפנים, בוא אני אגיד לך משל, היה מלך שהייתה לו מלכה אהובה, טובה, צדקת, נפלאה, והמלכה הזאת, היה אוהב אותה המלך, אהבה גדולה מאוד, והיה לו בן, והבן הזה כל פעם, היה עושה מעללים, חוטה, גונב, נואף, ובאים למלך, והמלך בא להקות אותו, לשים אותו בית האסורים, שם אותו בבית הסוהר, באה המלכה ובוכה, אומרת, זה בן יחיד שלי, תעשה טובה, אני אלמד אותו מוסר, אני אקח אותו אליי, ובשבילה, מוותר. וימים מתה המלכה, והתחיל המלך, צועק, צועק, איפה המלכה? באו כולם, אמרו לו, מה אתה בוכה? יש אחרות, נביא לך מה שאתה רוצה, עשירה, נאה, מה אתה רוצה, חכמה, הכל נביא לך שיש בכל המידות האלה, אתה מלך. אבל אין טיפשים, לא עליה אני בוכה, על הבן, שהיא הייתה מצילה אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה המשל הקדוש ברוך הוא אמר אותו. אומר, היה משה רבנו חי, עומד בפרץ, צועק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני הרף ממני והשמידם. מה זה הרף? תראו מה אומר רבי אליעזר, מלמד, אם מלא מקרא כתוב, אסור לאומרו, משה תפס את הקדוש ברוך הוא בבגד, ואמר לו, אני לא עוזב אותך, עד שתשוב מחרון הפך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני, עזוב אותי והשמידם, והמחה את שמם. עד שאמר לו, ואתה הם תישא חטאתם, ואם אין, מחן עינם מספרך אשר כתבת. איזו אהבה של משה רבנו על ישראל. גם הרב, מה חשבתם? הלך בגללנו. מסר נפשו למיטה בשבילנו. אז בבקשה, שהכפרה לא תהיה לשווא. התחזק בעבודת השם. חלק הדשכו היה צועק, מי יקום להם מרעים? מי יתייצב להם פועלם? תארו לכם, רצו להעמיד רב. שהוא אפילו יותר גרוע מערב רב. אני שמעתי את הרב עמר לפני שנה וחצי, שבת שלמה דיבר לי, פמפם לי את הראש, מה הם מתכננים אלה, הארגון הזה. איזה דברים נוראים, מה עם הגיורים שלהם, מה הנישואין שלהם, מה עם כל הדברים האלה. וזה עמד להיות, והוא עמד להיות, כי כולם היו איתו. הרב יצא בשצף קצף וצעק ואמר מה שאמר, ביזו אותו, חירפו אותו, והוא שטר אכפת לו. כי הוא רוצה את עם ישראל, להציל את עם ישראל. איפה יש לנו כזה? מי יקום לי מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? אוי ואבוי, יטרפו אותנו, יטרפים אותנו חיים. אז החיים בנעונו בחרות הפעם בנו. יהי רצון שתורתו, זכות מעשיו הטובים, יגנו בעדו. ועד משפחתו, ועד כל קהל ישראל, שלא נוסיף לדאבה עוד. בקרוב יהיה רצון, נראה את תחיית המתים, לראות פניו המאירים ומזהירים, כזור הרקיע. השם יתברך יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ולא ישמע עוד שוד בשבר בגבולנו. קראת ישועה חומותייך, ובילה מוות לנצח, ומחד אולי אלוהים. מעל כל פנים בחרפת עמו יסיר כי אדוני דיבר. תרשו לי רבותיי שאף אחד לא יאמר קדיש, אני אומר קדיש, כי בקדיש הזה תדעו יש אפשרות למחול אבונותיהם של כל ישראל. אז בבקשה תכוונו אתם, תענו יש אמר הבא, כי זה מי שעונה יש אמר הבא על קדיש כזה נקרא גזר דינו, ואנחנו צריכים לקרוע גזר דיננו. אז בבקשה מכם, התגדל והתקדש שמח רבה. Amen. באלמה דיברה קירותה וימליך מלכותה ועצמה הוא קנה וקרב משיחה. חייכון וביומכון חיי דכל בית ישראל בהרלה ובזמן קריב ואימרו אמן. יהא שמח רבה מברך לעולם, ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפר, והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמה לקודשה וריחו. לאלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה אדם מרן בעלמה ואמרו אמן. תתקלה חרבה וחפנה ומותנה ומרעים בישין ידי מינן ומנכון מעל עמי ישראל ואמרו אמן. על ישראל ועד רבנם לתמידאות תלמידי תמידאות אז גבירותה קדישתה דיבר התראה אתם לכל אתר ואתר. אלן הרחון אולון חינם וחסדה ורחמין כולם מראה שמאיה והרעב אמרו אמן. יש אלה מרבה משמאיה חיים וסבע ושועה ונחמה שזבע ורפואה וגודלה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יהי רצון שנתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.